אתם מאזינים לפודקאסט של דוקטור ענת קרם אנג'ל והילה שלזינגר. עורך עוז נקש. והפעם, יוסי שטרית.
זה יכול להיות דופק מהיר יותר. זה יכול להיות מעין, כמו, אני מרגיש כמו מעין שריפה בבטן. כאילו, זה פיזיולוגי. ואז מתחיל הפסיכולוגי לעבוד. ואז אני מתחיל לחשוב, אני יכול ללכת רחוק יותר ולהגיד, איך בחרתי להיות טבח, אני לא מוכשר, מה אנשים בלבלים את המוח, מי אני בכלל, אני סתם אפס, ואז אני יורד עמוק עמוק, עד שכאילו באיזשהו שלב, אני לא יודע לזהות אפילו מתי הנקודה שבה אני עוצר.
מקום טוב לרגשות. הפודקאסט נולד מתוך תשוקה, וכמיהה עמוקה לאפשר לכל אחד להכיר, לדבר ולתת מקום לרגשות הלא זוהרים.
מתוך עולם הטיפול והמדע שאנחנו באות ממנו, ברור שהחשיפה ובמה לרגשות הלא זוהרים משפרת את ה-well-being ומאפשרת איכות חיים טובה יותר.
אנחנו מערכות כל פעם, אורח או אורחת, על רגש אחד.
נשים ספוט מאיר על רגש פחות זוהר וניתן לו את כל הבמה הראויה.
טוב, אנחנו במקום טוב לרגשות, ואנחנו בפרק שהוא ככה לקראת איזשהו ברייק מסוים שאנחנו לוקחות, לקראת ההמשך, ואנחנו, אני לפחות מאוד מאוד מתרגשת, כי אני לפני איזה נקודה משמעותית, אבל אני בעיקר מאוד מאוד שמחה, כי אנחנו מארחים היום את יוסי שטרית. אהלן.
שלום, זה כיף להיות פה.
כן, ברוך הבא מול הים שלנו. הוא המערך האמיתי, אנחנו...
אם לא היה מול הים, לא הייתי מגיע.
אנחנו רק אורחות פה לרגע, הוא היה פה והוא יישאר פה. בין המצרים, אז ככה, הימים האלה שהם מאוד סוערים, אבל אנחנו, מה שנקרא, אנחנו הים של הים.
ואנחנו מקבלות בדיוק את כל מה שקורה, ורגע לפני שהתחלנו להקליט, אמרת משהו שאני נורא אשמח ש... תדבר עליו, כי דיברנו קצת על משמעות הפודקאסט, ולמה לענת ולי מאוד חשוב דווקא להזמין אנשים שמוכרים, שידברו על צדדים פחות זוהרים שלהם, ועל העולם הרגשי שלהם, ועל ה-human being, ולא על הפלסטיקה הכל כך מושלמת של האינסטגרם, וכל הרשתות החברתיות.
טוב, אז קודם כל בדרך לכאן, מצאתי את עצמי ככה, מחפש תחנות ברדיו עם שיר, כי ביקשתם לי לבחור שיר.
נכון.
זה קצת ילחיץ אותי. אני איש של מוזיקה, ואני אוהב שירים, ואני אוהב... אבל לא היה לי שום שיר להביא. ואז אמרתי, בטוח בדרך אני אמצא משהו ברדיו, ומצאתי את עצמי דווקא מאזין לרדיו, לשיחות. כאילו לאיזושהי תחנה, נראה לי רשת ב' או לא, לא יודע. ויותר על רפואה ועל שיחות, אמרתי, יכול להיות שזה הגיל? אני פתאום שומע דברים שפעם צחקתי על ההורים שלי, או על סבא שלי. ואני חושב שזה יותר ויותר חסר לנו בחיים, כי אנחנו... לאט לאט הופכים למה שיותר אינסטנט כזה, למוזיקה שתפגע בנו ישר, ברגשות, או שתעשה לנו משהו, ופחות לדברים מעמיקים. ופודקאסטים, זה בדיוק הדבר שאני חושב שכדאי לנו לבחור בו הרבה יותר. אז אני יודע שנכון, אנחנו רוצים לשמוע מוזיקה, בשביל שמהר מאוד ינער אותנו, ופודקאסט זה משהו ארוך שהנקודה שלו צריכה להגיע בסוף, ובדרך כלל זה קורה אחרי חצי שעה, שעה. ודווקא בגלל שאנחנו מדברים על אנשים מפורסמים ועל הרגשות שלהם, אני חושב שהלוואי וזה יפגוש הרבה יותר אנשים ויבחרו להזין יותר לפודקאסטים כאלה, כי זה גם חושף אותנו, ואני תמיד מתחבט בתוך השאלה הזאת, כאילו, אוקיי, אז הגעתי ליעד שאני רוצה להגיע אליו ורציתי כל הזמן להגיע אליו, שזה להיות מפורסם או זה לא מה שבחרתי, או שיותר ויותר אנשים יכירו אותי, אבל נשארתי אותו יוסי, כאילו הרגשות נשארו אותם הרגשות, וכאילו זה לא עבר, אז כאילו הפרסום הזה או ההצלחה הזאת היא לא מטשטשת שום דבר שחשבת שתטשטש לך.
לפעמים מביאה עוד רגשות חוות פחות.
נכון. אני חושב שיותר הרגשות שהיא מביאה איתם בעיניי זה הרבה יותר אכזבות. כי אם היית בטוח שאתה תהיה חסין בפני מצבים נפשיים כאלה או אחרים, פתאום זה לא קורה... אז אני חושב שאני מוצא את עצמי מתאכזב כל הזמן יותר ויותר ויותר, וזה כאילו מעין לופ כזה שאתה נכנס אליו, כאילו אתה פוגש את הרגש הזה, אתה מתאכזב, וזה כאילו מכניס לי לאיזשהו מעגל כזה, שלא ציפיתי שיקרה לי לפני זה.
רוצה לשתף רגע משהו? זה דוגמה?
אז רגע, אולי לפני שאנחנו משתפים, בסדר, דקה לפני, למרות שאתה מפורסם וכולם מכירים, אני רוצה שתיתן ככה איזושהי ביוגרפיה על עצמך, שככה כל מי שמאזין ייתן, ככה ידע קצת מי אתה, מאיפה אתה מגיע, מה אתה עושה.
אז יוסי שטרית, כולם מכירים אותי מכנראה משחקי השף, או פרסומות של קפה אליט, או טלוויזיה וכאלה, אבל אני בן 45, נשוי לנעמה, ואנחנו ביחד מגיל 16, שזה רגע...
זה כבר רגע גדול, כן, זה רגע צמרמורת.
עכשיו, אפרופו מפורסמים...
עם החיוך הזה שלא רואים.
עדיין לא התגרשת? כזה, כי כשמתפרסמים, אז כאילו מן הסתם גם חווים... אבל עם נעמה מגיל 16, מהרגע שהתחלתי לבשל, גם אז הכרתי את נעמה בערך. יש לנו שני ילדים, אופיר בת 13 ותומר בן 9. כן, מבשל מגיל 16, עם הרבה מאוד נקודות בחיים. זה מה שעשיתי כל חיי, אבל תמיד שאלתי את עצמי, האם זה מה שאני רוצה לעשות? וכל פעם הוכחתי לעצמי שזה מה שממלא אותי ועושה לי טוב. וגם אני מגיע להצלחות, וכנראה גם בגלל שאני משקיען מאוד מאוד במה שאני באמת אוהב לעשות, שזה פריבילגיה ענקית. נולדתי במעלות, שם בצפון, ליד לבנון, ואני בן יחיד עם עוד שלוש אחיות, שמאוד מאוד מפונק הייתי, כאילו אבא שלי מבחינתו, אני הדבר הכי יקר בעולם, ואבוי ויקרה לי משהו, אם יקרה לי משהו, אז הוא יעשה לעצמו משהו עוד לפני שיקרה לי משהו, כזה. אבל סתם סיטואציה, נגיד אני נכנס הביתה, אצל ההורים בא לבקר, אז אחותי יכולה לדרוק לי, תראה את המכוער הזה, ואבא שלי מאותו רגע כאילו, קבל את הסיבוב עליה, אל תגידי לו דבר כזה, הוא מאוד מאוד רגיש, הוא יכול לקחת אותך ממש ברצינות וכאלה.
אתה יכול?
לא, יש מעליי עוד אחות ענת יותר גדולה, ואז מתחתיי עוד שניים. כאילו גדלתי בבית שמאוד מאוד מגן עליי ומפנק אותי וכאלה, עד שהגעתי לצבא וקיבלתי איזה סתירת לחי כזה. בצבא כזה הבנתי שאני לא יחיד ומיוחד, אלא יש עוד כמון. כן. וכולם לובשים אותו דבר, וכולם עושים אותו דבר, ואין כאן קודשי מוצ'י, ואין כאן הנחות או פינוקים. וחוויתי איזשהו, אני חושב שבפעם ראשונה חוויתי איזשהו דיכאון בצבא. סיימתי שלוש שנים בצבא, אחרי שבהתחלה זומנתי לגיבוש לסיירות, ובגלל שהם הרבה מאוד נתונים כאלה. ודקה לפני שהתגייסתי נהרג איזה חבר טוב בלבנון, אז החלטתי שאני לא הולך לקרבי, שאבא שלי כל הזמן שכנע אותי לא הולך לקרבי, ממש ככה. כי הוא היה יצא יחידות קרביות. ואז מצאתי את עצמי בסוף, נכנס למטבח, כי הרי עשיתי את זה מגיל 16. אז אמרתי, אם כבר אני טוב במשהו, בוא נתרום עד הסוף. והייתי טבח בצבא, שנתיים אחרונות. זהו, כאילו, זה בגדול אחרי צבא, זה היה טיול אחרי צבא, ביחד עם אשתי. הגענו לאיזו מסעדה מאוד מיוחדת בניו יורק, שחלמתי לראות אותה. דניאל בולו היה מאותר בשלושה כוכבים, שאני עדיין מתלבט ומתחבט אם זה מה שאני רוצה לעשות בחיים, ואשתי עם החוצפה הישראלית כזה, הציצה כזה פנימה, כי רק באנו לראות את המסעדה. והוא ראה אותה בכניסה, קרא לה פנימה, עשה לנו סיבוב, הזמין אותנו לאורחת ערב, במטבח פתחו לנו שולחן, נעשה את זה בקצרה, כי זה סיפור שהרבה מאוד מכירים כבר. ישבנו לאכול שם בעשר וחצי בלילה, שמוצאים לנו את כל ה... כל התפריט, והוא בכבודו בעצמו נכנס ושואל אותנו איך אנחנו מרגישים, ופה הבנתי שכנראה it's meant to be, וזה מה שאני צריך לעשות בחיים. חזרתי לארץ, החלטתי שזה מה שאני עושה, נסעתי לצרפת אחד, למדתי קצת בבית ספר בצרפת, חזרתי, ומאז אני פשוט מתגלגל עם המקצוע, שאשתי תמיד, תמיד, תמיד לידי, עם הרבה מאוד הכוונה ותובנה והכלה בעיקר, עד שלב הפרסום וכל הדבר הזה.
אני אגיד רגע בהערת סוגריים, שנכנסת לפה וראית את הים ואמרת מהמם, הדבר הראשון שאמרת, אני חייב לצלם אשתי.
נכון.
כאילו כל הזמן איתך, שזה נורא מרגש בעיניי.
כן, אני חושב שאני ואשתי זה כזה, תמיד היה כזה, אחד ועוד אחד שווה שלוש. כי ככה הרגשתי, כאילו שאנחנו מאוד מאוד מפרים אחד את השני, ותמיד, תמיד, תמיד, השיחות, ההתלבטויות, החששות, ותמיד היה ללכת אליה, והיא נותנת את המשנה שלה, כי אני מאוד מאוד רגשי, והיא דווקא יודעת לאזן את הרגש שלה, ודווקא להיות הרבה יותר מאופקת וקרה, אז כאילו תמיד רציתי לדעת הפידבק הזה ממנה, לדעת איך להתנהג. כן, היא סוג של מנטורית שלי כזה בחיים, זה כיף גדול, כן.
ושוב, לא רואים אותנו, ואני רואה את החיוך שלך מאוזן לאוזן שאתה מדבר עליה, ובאמת מגיל 16, גיל התבגרות, גיל עיצוב, שאתם ביחד, אז אתם באמת גוף אחד, שזה נורא נורא מרגש לשמוע סיפור, ובעיקר לראות את החיוך שלך, שאנחנו אומרים רגשות זה תנועה, וכל שריר בפנים שלך, מוארות שאתה מדבר אליה, אבל הדרך, אז...
כן, הלוואי ויכלתי טיפה לבסס את הרגשות שלי, לפעמים אני מרגיש שאני רגיש מדי אפילו.
אז זהו, אז תכף באמת נדבר על זה, אבל רק נגיד שהיום יש לך, תספר את הרבה שנים בתחום של בישול, וככה...
אוקיי, אז...
שיווק, תוכן שיווקי יש
לזה. לא, לא, אבל שאנחנו רגע נעשה את הפער הזה בין מה שיוסי דיבר עליו למה שקורה בחוץ, לבין העולם הפנימי.
אז אני חושב ש... עשיתי איזשהו מסע קולינרי בחיים שלי, ועבדתי בהרבה מאוד מקומות, והייתה לי מסעדה די קרוב לכאן, מושב הודים, הייתה לי מסעדה הראשונה שלי ויולט, ואז עשיתי איזשהו דרך, ובדרך הזאת בסוף, 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 ניתנה לי פריבילגיה להגשים את החלום שלי, ולפני חצי שנה בדיוק, פתחתי מסעדה, מסעדת חלומותיי, היבה, בתל אביב, מסעדה של 40 מקומות ישיבה, שעובדת רק בערב, ומאכילה שני סבבים של 40 איש, ארוחת טעימות, שם אני באמת בוחר ועושה את מה שרק אני רוצה לעשות, ובסוף זה עובר, זה עובר לאורחים שמגיעים אלינו, הם חווים את הדבר הזה ויוצאים נפעמים ומוקסמים. מלבד היבה, יש לנו עוד מתחם בילוי חדש שנקרא DNA, בקומת כניסה של עזריאלי, בקומת עמודים איפה שהיה פעם כל התחנות מוניות שם, ששם יש 4 פוטרקים עם 2 ברים ענקיים של 100 מקומות ישיבה, המקום פתוח לגמרי ומציע הרבה מאוד סוגים של אוכל, מקום בילוי הרבה יותר קז'ואל, הרבה יותר פשוט מהיבה, וכיפי לגמרי. אני כותב טור שבועי בישראל היום בעיתון, ומפרסם שם גם מתכונים וגם סיפורים בדרך כלל יהיו על החיים שלי, על הילדות שלי, ובדרך הסיפור אני מתכתב ומתקשר לאוכל שאני מבשל באותו טור. משחקי השף, עונה שישית, מצלם ואחד מהפאנל של השופטים שם, משהו שהוא באמת היה איזשהו נקודת מפנה בחיים שלי. המסעדה הבאה שהייתה תוכנית פתיחת מסעדות גם כן ברשת 13, ומה עוד אני עושה, פה ושם אירועים וייעוצים וכל מיני כאלה, וזה כבר יותר מדי, זה כבר יותר
מדי. אתה רוצה לשאול, אתה את הכך מול הים בבהייה, בהזנה שלך, מה מזין אותך?
אני חושב שמזמינים אותי לפודקאסט, אז אני מגיע ככה לשבת מול הים, אבל אני משתדל לשמור לי את יום שבת, ליום שקט כזה עם הילדים, ואז ביום שבת יש הרבה מאוד דברים לעשות. כי אני אוהב טייל בטבע, ואני אוהב לאסוף דברים, ואני גם אוהב להשאיר את עצמי, או לקרוא, או לראות דברים שקשורים לאוכל ולמה שאני עושה. אז לא נשאר לי הרבה זמן לעצמי, ואני כל פעם באמת מתייסר מהעובדה הזאת ש... אוקיי, אז אני עבד של החיים, ואני עושה, ואני מגשים, ואני מצליח, אבל מה הייתי? מה הייתי? איפה אני? ובאמת, אם יכלתי לעשות, אז אשתי כל הזמן אומרת לי, שים לך יום אחד ביומן, ותרשום יום פנוי. אני לא מוצא זמן לעצמי. לא מספיק אפילו. בעבר גם הייתי מתאמן ברמת היום-יום, וזו הייתה השעה שלי עם עצמי, ובכמעט חצי שנה האחרונה אפילו אולי יותר, אני פחות מתאמן, או אפילו לא מתאמן, ופחות מתעסק בתזונה, כי פעם התעסקתי גם ממש בתזונה על עצמי, ודי מזניח את עצמי, משאיר אותי ככה לסוף, שזה נורא בעיניי, אבל אני יודע שזה זמני וזה מותר לי, ועוד שנייה זה יחזור, אבל כן, אני צריך יותר.
זאת שאנחנו מוותרים על עצמנו, שוכחים את עצמנו, וזה דווקא חשוב שנדבר על זה פה. כי באמת אנשים, הקצב הולך ויש עוד ועוד ועוד, ובפודקאסט הקודם שלנו דיברנו על זה עם דוקטור לירז מרגלית, על העוד ועוד ועוד הזה, וביחד עם העוד ועוד גם מגיע המון המון תסכול שלא הספקתי ואין לי אותי, ואין לי את הזמן שלי. והוויתור הזה הוא, בתור מי שעובד עם הגוף ועם הידיים, דיברת, אמרת, זה המקצוע שלי, ואני חושבת שאתה אומן. וזה שבכלל אתה כותב ומשלב את המתכונים בסיפורי חיים, זה בכלל, שוב, לרקום את רקמת החיים שלך, או להכניס את התבשיל ואת התבלינים מתוך הילדות, זה גם, זה אומנות.
כן, כן, אני חושב שאני, אפרופו, אני אצור אותך בעניין הזה, כי אני חושב שאוכל, אם אין לו סיפור מתחתיו, אז זה יכול להיות מנת טעימה אחלה, כיף. אבל זה בדיוק כמו להגיע לתערוכה ולראות איזשהו ציור יפה. אם לא קוראים למה התכוון זה שצייר אותו, או את הסיפור על אותו ציור, אז כאילו זה אין לזה ערך באמת. כי זה טעים, אחלה, אוקיי, בוא נתקדם. אבל ברגע שלאוכל יש סיפור ומשמעות, אז הופך להיות הרבה יותר שורשי ועמוק ובעל ערך. אני חושב שגם אני, שאני הולך לאכול במסעדות, אז אני רוצה שיספרו לי את הסיפור אחרי האוכל הזה. וברגע שמספרים לי, אז זה מקבל אצלי ערך הרבה יותר גדול, ואני אומר, וואו, נהניתי, איזה כיף.
רוצה לספר שנייה סיפור של אוכל ואוכל וסיפור. אני לא בשלנית. עכשיו שהילדים יצאו מהבית, אבל אני ידועה בלא הזאת שכאילו, זה חסר החלק ה...
מכיר את זה מהצד של אשתי.
אבל הבת שלי שעושה רלוקיישן ללונדון, נוסעת, חוזרת וכולי, הגיעה לילה, בטיסה שהמריאה אתמול בחצות שלנו. אתמול הגעתי באיזה 11 בלילה, הוצאתי נתח מהמקרר, והכנתי סיר של בשר לאורך כל הלילה, כדי שיהיה מנה שהיא אוהבת להיום בצהריים. אז זה כאילו, ממתי אני מוציאה את כל הדברים ושמה בסיר, אז זה כאילו, כך שאתה מדבר, אמרתי, וואו, איזה האמא מושלמת אני, שאתמול בלילה פשוט, כמו עשיתי הריון של צלי בשר, שיהיה ליום בצהריים שנוכל ביחד. אז ככה נדחפתי לסיפור שלך.
כן, כי זה הרבה יותר מכל דבר. אנחנו מכירים את זה שאנחנו פוגשים ריחות בדרך כלל של גשם ראשון, וזה מזכיר לנו איזשהו סיפור, תאהבות ראשונה, ילדות, הלכתי בחצר, הלכתי בחורשה, וריחות מזכירים לנו, אנחנו יודעים את זה. אז תחשבו מה קורה באוכל, זה עובד אלינו בכל הכוח.
לגמרי.
יש הרבה מאוד אורחים שמגיעים
למסעדה. כבר בלוטות הטעם, כבר עובדות רק מהסיפור.
גם בטעם, גם טקסטורה וגם ריח.
נכון.
ואם אפרופו דיברנו על מוזיקה, אז גם במוזיקה זה קורה הרבה. ויוצא לי הרבה פעמים להגיע, לצאת לשולחנות הרבה. המסעדה שלי מאוד מאוד פתוחה, המטבח הוא חלק מהחלל. ואני יוצא ללקוחות, או אסור לי להגיד לקוחות, אנחנו צריכים להגיד אורחים באיבה. כי אומרים שלקוחות יש רק אצל עורכי דין. אז כשאני יוצא לאורחים ואני פוגש אותם מאוד מאוד מרוגשים, אני אומר, כי בנימט, מה אני עושה לאנשים? הגזמתי קצת. ומרוגשים כי זה החזיר אותם לאיפשהו, וזה לקח אותם לאיפשהו, ואני אומר, כמה פריבילגיה זאת להתעסק במשהו שאתה יכול לגעת שם לאנשים במקום הזה, שמחזיר אותם, שלוקח אותם, שמעורר בהם, זה פשוט כיף גדול.
כי מה שאנחנו בעצם, אנחנו בעל חיים בטבע, והחושים שלנו מכוונים להישרדות, אנחנו פה כיונקים כ-200 מיליון שנה, והחושים שלנו, חוש השמיעה, מוזיקה, הראייה, כמובן לראות מרחוק ידיד או אויב ולהסתדר, כשהריח הוא בעצם החוש הכי הכי רגיש, קודם כל כדי לזהות סכנה מרחוק, וכמובן התזונה כדי לדעת אם טוב, וכמובן היום בימים שלנו הכל בריא, אבל תחושת הריח הלא טוב לגועל מסוכן.
נכון.
וכמובן המגע, ובעצם אתה מביא ביכולות שלך, ביחד עם הסיפור, ביחד עם הלב שלך, הידיים הם בפסיכותרפיה גופנית, כמו שתמיד אני אומרת, הם שלוחה של הלב. ובעצם אתה מחבר המון המון חושים, כי גם כמובן הטעם והריח המאוד בסיסיים, אבל גם המרקם, החיבורים של המרקמים, זה לקחת את המקומות הכי בסיסיים, וכמו שאומן מצייר בצבעים וחומרים ומפסלים, בטח לא פעם ראשונה שאומרים לך, במיוחד עם הלב שלך והעיניים שלך, אתה מטפל אינטגרטיבי. אתה מקבל, לא מחמאות, זה עובדה. אתה מטפל באנשים. אז הם עורכים ואתה מטפל בהם, והם יוצאים מגדרם, כי אתה באמת משלב את כל הביולוגיה הבסיסית שלנו למקום הכי מחובר. איך שאתה אומר, זה גם הזיכרונות, זה גם המוח המתקדם שלנו, מחובר בחוויה שאתה מאפשר.
כן, זה הכוח של, שיש באוכל, אני חושב, בניגוד לאומנות אחרת, שאיפה שהיא נעצרת. זאת אומרת, אני לא מגיע לתערוכה ואני אוכל את הציור. אז זה לא משפיע עליי על עוד...
יש גם כאלה לפעמים.
אז אני רוצה אבל רגע לשאול, ככה, אני תמיד אומרת שאני מקלקלת את המסיבות, אבל אני לא באמת מקלקלת. אני מצד אחד אני אומרת, הרגישות שלך, האובר רגישות שאתה אמרת, לא אני אומרת. בדיוק, על האובר רגישות שלך, יש יתרון נורא גדול לדרך שבה אתה מבשל. בסדר? כי אתה מביא את הדבר הזה לשם. אני רוצה לשאול איך לצד כל ההצלחות והעשייה והטירוף שאתה מדבר, איך אתה מתמודד עם האור המאוד חשוף שלך, עם הרמת רגישות הנורא נורא גבוהה, איפה שמה המקום היותר קשה. המקום הטוב שלקחת, אני הבנתי.
איזה מעניין את השאלה הזאת, וואו, אין לך מושג, כאילו נגעת כאן בנקודה הכי... אני חושב שהמסע שלי קשה פי אלף יותר מאשר של כל איש פחות רגיש ממני. ונגיד אם בהשוואה, נגיד לצעדים, אז אני עושה 1,000 צעדים, מה שמישהו פחות רגיש ממני יעשה 100 צעדים בשביל להגיע לאותה נקודה. וואו. א', אני חושב שאשתי נותנת לי הרבה מאוד כוח במקומות האלה, כי אני חוזר הביתה, אני טענתי פה, היא שמה לי פרופורציות לרגש שלי, ואז אני יוצא, כאילו, מתמלא באנרגיה או בהבנה מה קרה לי אתמול, ואז אני יוצא למסע חדש, ליום חדש, אבל אני בעיקר חווה הרבה מאוד אכזבות. זאת אומרת, אם בחרנו לדבר על איזשהו רגש היום, מבחינתי זה אכזבה.
רוצה לספר משהו?
אני חושב ש... תראי.
לא שמות, לא קונקרטי. דוגמה להרגיש איך נראית.
אני חושב שזה נמצא אצלי כל יום, כל היום, ובגדול תמיד. כאילו, אני תמיד לוקח לי זמן, או שאני... יש רגעים שלוקח לי זמן לפתוח באנשים, אבל יש רגעים שאני ממש משחרר וישר בוטח בכולם, ואז מקבל איזושהי תגובה, אפילו יכולה להיות תגובה מאוד מאוד קטנה, כמו עובד שרוצה לעזוב אותי, כמו איזושהי תגובה, אפילו בפאנל של השופטים. איזשהו משהו קטן כזה בעיניים, ואז אני כזה חווה אכזבה ענקית, ואני אומר לעצמי, יש רגעים שאני הולך עם זה אפילו יותר רחוק, ואני אומר, אני שונא להרגיש פרייר. ואז אשתי אומרת לי, אתה לא פרייר, אתה רגיש, שחרר את זה, אתה לא פרייר. בטחתי, נתתי קרדיט, ואז כאילו קיבלתי תגובה כזו, זה כאילו, עכשיו זה נמצא שם מילדות. מילדות למשל, יכלתי סתם להתקשר לחבר, להגיד לו, אני רוצה לבוא אליך, ולהגיד לי, אני עסוק. זה נורמלי, נכון? אני מתאכזב. כלומר, מה, הוא אמור לקבל אותי כל הזמן. יכול להיות שהוא לא רוצה אותי, יכול להיות שאני לא מספיק טוב, ואז מתחיל כזה אירורים כאלה על עליי ועל עצמי, ועל מי אני. כן, כאילו משהו... עכשיו, אני לא... זה משהו שעדיין לא הצלחתי לפרק אצלי. אני יודע להתגבר עליו פשוט יותר. ואני מגלה שזה נמצא אצל הבת שלי גם כן, ואני יותר ויותר עושה לה שיעורים ומלמד אותה להתגבר. זה השיעור, זה להתגבר.
אחד הדברים הטובים, לא שאנחנו עושים פה טיפול עכשיו, אבל זה ממש מזכיר לי, כי אתה אמרת, גדלתי בבית, שלא משנה מה אני עושה, אני עושה גרפס, אומר לי, וואו, אני מדהים. כאילו, אין בעצם חציית גבול בינך לבין העולם. אוקיי? יש איזה משהו שתמיד אתה תהיה בתוך העולם, הכי טוב, הכי מוצלח, הכי יפה, אין הגנה, בדיוק. ואיך אמרת, הגעתי לצבא ופתאום התאכזבתי. כולם כמוני, כולם לובשים אותו דבר, פתאום הגבול הראשון נוצר, ואני חושבת שאחד הדברים זה אולי באמת ללמוד שתגובה של מישהו אחר היא לא קשורה אליך. יש אותך, יש אותי, אני יכולה להגיע כרגע, לא יודעת, התעצבנתי על אייל, נסעתי בדרך, יש לי כל מיני עירורים, ואני מגיעה ואומרת לך מין שלום יוסי, כזה. זה לא קשור אליך, ואם מבינים שיש איזה גבול קודם, יש אותך, יש אותי, ויש באמצע, אז הרבה יותר קל.
אני חושב שאני צריך לעבור עוד הרבה מאוד שיעורים בשביל להבין את הדבר הזה. זה לא נופל לי אסימון, אני בן 45, אני חווה את זה כל חיי, אני מוצא את עצמי אתמול, הוא רואה את אחד הטבחים שלי, יש לי טבח שהוא, הוריו נפטרו, הוא עשה עלייה מאמריקה לארץ, הוא חי כאן לבד עם אח אחד, שהאח הזה התחתן ויש לו כבר משפחה, ואני רואה אותו כל הזמן כאילו חמוץ כזה. עכשיו, אני לא יודע למה הוא חמוץ. ואז אני הולך לסושף שלי ואני אומר לו, תשמע, הוא, הטבח הזה, הוא לא רוצה להישאר איתנו. למה אתה חושב ככה? אני אומר לו, תראה, הוא לא מחובר למקום, הוא לא מחייך, לא כיף לו. בוא, תעשה איתו שיחה, תשחרר אותו. כאילו לפני שהוא ישחרר אותנו ואנחנו נהיה במקום לא טוב. ואז כזה, יום אחרי זה באתי ואמרתי לו, תשמע, ניר, נראה לי שמה זה טעיתי לגבי ההבחון על אותו טבח. ואני לא אמרתי לו, תשמע, תראה את החיים שלו. ישבתי איתו לשיחה, ואז הוא סיפר על החיים שלו. תראה את החיים שלו, אין לו ואין לו ואין לו. כאילו, יש לו מספיק סיבות למה להיות חמוץ במהלך היום העבודה שלו. התפקיד שלנו זה הפוך, לקחת אותו למקום שיגרום לו לחייך, לעשות לו יותר טוב, ללטף אותו, אולי לשאול לשלומו, ולא בכך להתפטר ממנו. זאת אומרת, אני עדיין לא מצליח לקבל את זה, ושם נפל לי קצת הסימון, אבל אני לא מקבל, קשה לי לקבל את זה, ואני יותר מתאכזב מתגובות שכאילו הן בהכרח לא קשורות אליי, הן מישהו אחר.
ואיך זה מרגיש, עכשיו אני אקח רגע את התפקיד של הנאטי, כי בדרך כלל היא הרבה יותר מוכשרת במקום הזה, איך זה מרגיש בגוף שלך שכשאתה מתאכזב, איך אתה יודע את זה, זה מה, זה ממש בחוויית ה... כזה, הקול שלך משתנה, הקצב שלך,
זה יכול להיות דופק מהיר יותר, זה יכול להיות מעין, כמו, אני מרגיש כמו מעין שריפה בבטן, כאילו, זה פיזיולוגי, ואז מתחיל הפסיכולוגי לעבוד, ואז אני מתחיל לחשוב, אני יכול ללכת רחוק יותר ולהגיד, איך בחרתי להיות טבח, אני לא מוכשר, מה אנשים בלבלים את המוח? מי אני בכלל? אני סתם אפס. ואז אני יורד עמוק, עמוק, עד שכאילו באיזשהו שלב, אני לא יודע לזהות אפילו מתי הנקודה שבה אני עוצר, אבל כאילו זה יכול להיות לעומק כל כך תאומי, שאני לפעמים מספר את זה לאשתי, ואומרת לי, לאיפה הלכת? לאן הלכת? מה, אתה לא נורמלי? ואז זה מתחילה כאילו לאט לאט לעלות אותי עם כל מיני מחמאות, 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 לעלות אותי, ואז אני מתחיל להרגיש קצת יותר מאוזן, זה יכול לפעמים להגיע למצב שסתם דוגמה, אשתי ישבה לאכול אצלי במסעדה בחודשים הראשונים עם הילדים, ביום שישי בערב. והמסעדה עדיין לא הייתה טובה, אני יודע את זה. קיבלתי ביקורות לא מספיק טובות, והייתי צריך לעבור את הדרך הזאת בשביל להיות מצוין. והיא באה אליי מתוך הפרספקטיבה שיודעת את כל ה... ואמרתי לה, לא טוב, לא טוב לכם. אז היא אמרה, למה אתה אומר ככה? מה פתאום טוב לנו? אמרתי לה, לא טוב, לא טוב. ברחתי למשרד, היא באה עם הילדים לנסות לעודד אותי, ואני פשוט רעבתי איתה. את משקרת לי, וצללתי לעומק כל כך נוראי, שפשוט הם קמו והלכו מהמסעדה, הלכו הביתה, ואמרו, הרסת לנו את הערב, היה לנו ערב כיף, הרסת לנו אותו, הגזמת. אז אני מגזים לפעמים עם הללכת רחוק מדי עם ההרגשה הזאת.
אבל זה כל כך חשוב, ובאמת בתודה מאוד מאוד גדולה, כי הסיפור הזה שאתה מספר, הוא כל כך משמעותי לאנשים ששומעים אותך. בכמה... אפשר לדבר רק על השתי דקות האחרונות, פודקאסט בנפרד. אבל זה שאתה ידעת לזהות, איך אתה אומר, קודם כל זה פיזיולוגי, וגם אמרת קודם, מספיק שמישהו מרים גבה, ואני אחזור לסיפור הזה של האבולוציה, שהיא כל כך חכמה, כי בעצם מישהו שמרים גבה, וזה השרירים של הפנים, שאנחנו יכולים לפעמים לעבור צמרמורת, רגע, מה אמרתי או מה עשיתי, וזה מה שנקרא ה-fight or flight או freeze. אצל כל אחד מאיתנו, המערכת יודעת להחליט. זה מתנתק, המוח הקדמי, וטוב שכך, כי הוא הגיע רק לפני כמה עשרות אלפי שנים, לעומת מאות מיליונים של שנים של אבולוציה, של אויב או ידיד. ומספיק שמישהו עושה תנועה, החיות בטבע הרי יש להם, רואים מרחוק. אוקיי? ואז מה שקורה בגוף, אני צריך לברוח מפה, זה לא טוב. אוקיי? זה הבריחה. ואז למה הדופק? כי הדם צריך לזרום מהר מאוד מאוד לשרירים, סוכר מתפרק, והאנרגיה, מערכת העיכול עובדת, כאילו, להפך, היא לא עובדת, היא משתתקת, הרבה פעמים אנשים משלשלים ומקיים, כי מערכת העיכול רוצה לפנות את הכובד של המשקל, כדי, בדיוק, ואנחנו מדברים שוב, להזכיר לנו בצניעות שאנחנו חיה בטבע. והמערכת היום, החיים היום, עם כל הסטרס והפחד, אוקיי, אנחנו מגיבים את אותה תגובה בדיוק, כי זה בא מגזע המוח. ולכן הדופק, ולכן הבחילה, או כל התגובות.
זאת אומרת, זה לא אינדיבידואלי, זה אצל כולם קורה.
כל אחד קורא המנגנון הבסיסי של הילחם או ברח, מבחינה פיזיולוגית, אותו דבר מאז שהיינו זוחלים, אוקיי? השתכללנו קצת כיונקים, אבל כשאתה רואה בטבע, ויש המון המון סרטי טבע, אז זה המנגנון שלנו. וכשמישהו מאיים או משהו לא טוב, מה שעשית איך אומר, ברחתי למשרד. עם הדופק, עם הזיעה קרה, עם כל התופעות הפיזיולוגיות, כולנו אותו דבר, כשלכל אחד המערכת יודעת מה הכי טוב לה. כי למשל, נחש, מה אתה עושה כשאתה רואה נחש?
הוא הקפא, בדרך כלל נקפא במקום.
אוקיי, אז יש את אלה שלוקחים מהדר והורגים אותו, יש את אלה שבורחים, ויש את אלה שאפילו לא יכולים להגיד, נחש, 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 אין לי קול.
אני זה שלא ידבר אפילו.
נכון. וזה טוב, למה? כי אם אתה תנסה לעשות משהו לנחש, למרות שאתה מפחד, ותנסה לתקוף אותו, אבל אתה מפחד, הוא יקיש אותך, אז המערכת יודעת, אתה אל תעשה כלום, תקפה. אנשים שהם יותר, המנגנון שלהם הוא to fight, אז הורגים אותו, ולכן איזה מזל שבטבע יש כאלה, כאלה וכאלה,
וואו.
ולכן, הכי חשוב, בהיות וזה גזע המוח, זה המוח הפרימיטיבי, אוקיי? הוא מחליט בשבילנו, ולא המוח הקדמי, לכן אני ממליצה וגם תיקח את זה הביתה ולחברים ולילדים, אין מקום לא לשיפוט, לא לאשמה ולא לביקורת, למה עשיתי ככה, למה עשיתי ככה, אין למה. המערכת שלנו בטבע יודעת לכל אחד מאיתנו מה נכון לנו. וגם שאתה רואה אנשים שמתנהגים במצבי סטרס, להגיד, רגע, זה המוח הפרימיטיבי שלהם, ניתן להם כרגע לתת לטבע, אנחנו לא נשפוט, לא נבקר, ובזמן הנכון נגיד להם, וואו, זה בטח היה נורא קשה.
שאו, סידרת לי כל כך הרבה דברים.
כן, אז זהו. שזה אנחנו פה, ותודה על הסיפור שלך, מהמקום שלך, במיוחד כמצליח, כי בסופו של דבר...
אני יודע כבר לסבק סביבי את האנשים, למי הוא קופה, למי בורח ומי תוקף.
כן.
אני יודע לסבק את זה, אשתי תוקפת.
ואני אגיד יותר מזה, אתה לא סתם רבת איתה, כי כשנמצאים במצב של חרדה, אחד הדברים שעושים, ראו את זה במחקרים על ידי בבונים, שכשהוא בחרדה, אתה בא ותוקף את הצד השני כדי לפרוק בעצם את כמויות המתח. בסדר? אז זה כמובן לא פיזי, אבל זה במובן הזה שלא סתם רבת, כי הרמת חרדה כל כך גדולה שלא האמנת לה, וכעסת לה, וזה לא סתם בא לידי ביטוי.
זה יותר מזה, היא מקום בטוח בשבילך. זאת אומרת בדיוק. שמולה אתה לא קופה או בורח, מולה בגלל שהיא מקום בטוח,
אז אני גם מגיב.
אתה מסכים, כי אתה יודע שהיא שם בשבילך.
ממש נכון.
וזה, יש מילה מדהימה באנגלית שקוראים understand, כי כשיש לנו אדמה בטוחה מתחת לרגליים, אז זה יכול להתחבר, זאת התבונה. אז באנגלית זה understand, שיש לנו מקום בטוח לעמוד עליו כדי להבין.
יואו, איזה כיף היה לבוא לכאן, אני יצאתי גם כי זה כלי מטורף.
וגם לדבר על המערבולת הזאת, כשאנחנו נכנסים באמת למערבולת, קוראים לזה vicious cycle, של מין ספירלה כזאת, שמערבולת כשמה כן היא, שזה מתחיל מאיזו תגובה, מישהו הרים גבה, אני לא טוב, למה הוא כועס, למה זה, כל התגובה הזאת של מה קורה, יש לי בגוף הזה. ואני נכנס
לאיזשהו לופ כזה.
כן, זה מערבולת.
אני רק צריך עכשיו, נשאר לי לקחת
שאתה יודע,
איך לצאת מהמערבולת.
בדיוק, אז אחד הדברים הטובים לצאת ממערבולת, זה לתרגל הכרת תודה. זה אחד הדברים המרכזיים, כי ברגע שהרי בסופו של דבר, המערכת שלך נכנסת לסטרס, נכון, כמו שענת אמרה, זה און העירוני מראה, שאתה רואה מישהו ואתה מגיב לזה, או וישר המחשבות שלך מתחילות לעבוד, אני לא טוב, מה בכלל, הייתי שף, למה אני... זה מקום שישר המערכת נכנסת, החלק להירגע, זה החלק שבו אתה מוצא כל מה שטוב ומוכיר על זה תודה. עכשיו, כשריר, לא רק להגיד, אה, לכם טעים האוכל, יופי, תודה רבה, אלא מראש, מרגע שאתה קם בבוקר...
כי זה מעין פרספקטיבה על הסיטואציה
של המצבה. זה לא פרספקטיבה, זה שריר שבעצם מרגיע את כל המערכת, מחזיר אותך רגע למציאות, ואתה יכול לראות את כל הדברים הטובים שכן קיימים כבר עכשיו באותה סיטואציה.
אבל לפני זה, כי אמרנו כשאנחנו במערבולת זה מנותק, לחפש מקום בגוף, אוקיי, שאתה סומך עליו. על מה אתה סומך בגוף?
ידיים.
ידיים. באופן מאופן מפתיע. זאת אומרת, כשאתה מרגיש שאתה במערבולת, והיא תקרה, אלה הם החיים, אוקיי? אוקיי? למצוא את התנועה, איפה הידיים שלי? זאת אומרת, זה עוגן, נכון? יש לנו כמו שזה זורקים גלגל הצלה, גלגלי הצלה נמצאים אצלנו גם בגוף. אז בגישה שבאמת של לילה, בזמן מנוחה או אחרי הסערה, כדי באמת להתמשאב מחדש, באמת לעשות רשימה של ההודעות, איזה מזל שהיה. אבל כשאתה בתוך הסערה, אוקיי? פשוט להסתכל על הידיים, לחבק אותם או למצוא את הדרך שלך, לקחת כמה נשימות ולהגיד, הייתי בשיעור הזה, זאת השערה, זה קורה וזה יקרה, זה העוגן שלי מאיפה שאני באה.
זה מהמם אותי מה שאתה אומרת עכשיו, וואו, איזה כיף לי.
אז כיף לנו.
זה מבחינתי, זה עכשיו כמו למצוא איזה חומר גלם חדש למטבח.
חומר גלם, בדיוק, והחומר הגלם הזה הוא גלום בתוכנו, הוא שם מקופל, מחכה לנו, אוקיי? כי הדברים של הזה, הכל שם כל הזמן אנחנו בג'ונגל, נכון? ואנחנו שוכחים, אפרופו לוותר על עצמנו, ופה אני מזכירה לך, ואולי מפה תצא, לא לוותר על ספורט 10 דקות, לא לוותר על ההזנה, על השינה, על הזמן, כי זה, כדי לקיים את ההחזקה הזאת, אנחנו גם נורא צנועים, צריכים קצת. לא עכשיו שבוע חופש.
אני חושב שאני מוותר בדרך כלל, אפרופו אם דיברנו אכזבה, אז כמו שאני אני מתאכזב, אני גם שונא לאכזב אחרים. אני פשוט לא מסוגל לאכזב אחרים. ואם אני מאכזב אפילו בטיפה, סתם מישהו יפגוש אותי ברחוב ויגיד לי, אפשר להצטלם איתך? עכשיו אני עם הילדים שלי ואני אגיד, אוקיי, בוא, אבל זריז. ואז הוא יגיד לי, אפשר לעשות גם סרטון וידאו לאחותי? אז אני אגיד לו, תשמע, אני עם הילדים, סליחה, אני הולך אחרי זה עם רגשות אשם, כאילו אכזבתי אותו, ואני לא יכול לאכזב אף אחד. אז אני מוותר על עצמי, בגלל שאני לא מסוגל גם לאכזב אחרים.
כן, אבל אז זה כמו שענת אמרה, זה מערכת פנימית כבר, כי אם אנחנו המשאב הכי חשוב של עצמנו, ורק אנחנו יכולים לבסס את עצמנו, החומר גלם נמצא בתוכנו,
אני לגמרי מבין מה שאת אומרת.
אז זה משהו שהוא חייב הזנה.
במבחן התוצאה,
אבל אין אותך במקום הזה.
אני מוצא את עצמי יוצא בשעה 7 בבוקר, וחוזר נגיד ב-12 בלילה, אתמול למשל ברחתי מהמסעדה בשעה 8, הבטחתי לילדים שלי שאני מגיע לעשות איתם ארוחת ערב. אז הגעתי והייתי צריך איזה דקה, שתיים, לקרוא את הבריף של היום על הפודקאסט הזה. ואמרתי, לא, 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 עכשיו זה הילדים, וזה נגמור הילדים, עכשיו זה נעמה. ואחר, גם את עצמי היום בבוקר כזה עוצר בשולי הכביש כזה וקורא את זה קצת. ואמרתי, וואלה, זה בגלל שלא רציתי לאכזב אף אחד. יכלתי להגיד בבית, תנו לי 5 דקות ואני אחזור לכם, אבל פחדתי שמישהו יתאכזב.
יש לנו דרך לעשות. אז כשמישהו מתאכזב, מה קורה? בבית.
בכלל, אני חושב שמישהו מתאכזב בסביבה שלי.
דבר על ברגע שנייה בבית, זה נורא חשוב.
אז אני חושב שאני, אני לא יכול לסבול את הסיטואציה שבו אני פחות טוב, שמדברים עליי פחות טוב, שמישהו יגיד לי, אתה לא בסדר. אתה אבא לא מספיק טוב, או שאתה בא לא מספיק טוב, או שאתה שותף לא מספיק טוב, או שאתה חבר לא מספיק טוב, או שאתה, אני פשוט לא יכול, אני לא יכול להכיל את הדבר הזה שאני לא מספיק טוב. ואני צריך שכולם יגידו שאני מספיק טוב.
כן, אז אתה מראש נמנע בך להגיע לסיטואציה הזאת, ולכן אתה עושה כל מאמץ שזה לא יקרה.
לא לאכזב, ולהיות שם, וכאילו בשביל להיות מספיק טוב.
אז רק שתדע שתמיד יתאכזבו.
בדיוק, אני רוצה להכניס את המקום שלך כהורה, אוקיי? אנחנו מלמדים את הילדים שלנו, אוקיי? המון המון דברים. מתמטיקה, אנגלית, את כל הצבעים בכל השפות, הרי בירת גלים, איך מפרקים את המחשב ומחברים אותו, טריגונומטריה וכולי. מה שאנחנו לא מלמדים אותם, אוקיי, זה את הטבע, שלפעמים הוא פחות כיף, אוקיי? שלפעמים יש כעס, לפעמים יש אכזבה, לפעמים יש צער ולפעמים יש תסכול, בדיוק כמו שיש את כל הצבעים היפים. עכשיו, אם הם לא יראו שיש אבא, שלפעמים מייצג...
נעזב גם.
כן? וכועס גם.
הם יצאו לעולם, והשרשרת הזאת תמשיך, ואז הם יצאו בדיוק. ולכן, אם היום אתה יכול לצאת מפה ולהגיד, תקשיבו, לפעמים אני מתעצבן, לפעמים אני מתוסכל, העולם הוא מקום קשה להיות בו, יש צער, יש כעס, לפעמים אני מכעיס אתכם, לפעמים אני... להתאמן בבית על הרגשות הפחות זוהרים. עכשיו, שמקבלים את זה מאבא ואמא, ובמיוחד מאבא ש... שתלמד ותלמד אותם ביחד, להכיל, אוקיי? גם את, כן, לפעמים אני מעצבן, ולפעמים אני לא טוב, ולפעמים אני נכשל, ולפעמים אני מתסכל את עצמי שאני מתוסכל, ואת כל מה שדיברנו, קודם כל, בעיניי זה הלימוד הכי טוב שנוכל ללמד את הילדים שלנו כשהם יוצאים מהדלת.
זה הכלים האלה.
זה הכלי הכי חשוב.
כי זה העולם. והחופש
הפנימי הכי גדול שיש.
כי אין רק טורקיז וורוד ותכלת. יש גם חום.
זה באמת חופש.
יש את כל הצבעים, כמו שיש את כל הטעמים. ומי אתה, מי כמוך יודע שכשהשוקולד הכי איכותי, זה זה שמכניסים לו את הגרגירי מלח.
להבליט אותו.
כי להתעכל, אוקיי? ואנחנו נפגשים כל הזמן בטעמים האלה של החיים, כי זה שוב, אני מחזירה לג'ונגל. יש אויבים. וכל אויב הוא לא בכך אויב. הוא בן אדם שבא עם סיפור כואב, הוא בודד. והוא עצוב, והוא לא רואה, כי הוא נמצא בתוך הישרדות. ולכן הפנים שלו הם מתוסכלים, או עצובים, או כועסים, בגלל מה שקורה לו, ולא נגדך, רק אתה לוקח את זה למקום מה עשיתי לו.
נכון, נשאר. החזקתי אותו.
אז גם ללמד את הילדים, שלפעמים אתה בא הביתה עצבני, אתה לא בא הביתה עכשיו עם השיחה, עכשיו עם הילדים, אני צריך רק להיות מחוייך ואבא טוב. להגיד, תקשיבו, באתי אני בא מיום עצבן, אבא כועס, אבא whatever, in so many words במילים שלך, אבל קודם כל להסכים להרגיש את הרגשות האלה, את האכזבה, את התסכול, את העצב, את הפחד, ולדבר את השפה הזאת בבית. ואז, כשהילדים מרגישים, ילדים מרגישים את הרגשות, אבל ברגע שהם רואים את זה בבית, אז הם גם פחות מפחדים מזה. הבטן מתהפכת, יש לי בחילה, אמרת, דיברת על הבת שלך, אוקיי? ברור שהיא תמשיך את השרשור הזה, אוקיי? קודם כל, אנחנו יודעים את הבסיס הגנטי.
במקרה זה דווקא אצלה, נגיד,
לא, אנחנו לא ניכנס לזה.
זה גנטי.
אז זה לא רק גנטי. יש את הגנטיקה ויש את הסביבה. אוקיי, הגנטיקה זה רק חלק מאוד מאוד קטן. מדברים על ממש עד אולי 15-20%.
וואלה.
הרוב זה הסביבה.
אני הייתי בטוח שאצלה זה ממש גנטיקה.
אבל זה גנטיקה, יש לה השפעה, יש לך השפעה מאוד טובה עליה. אבל חלק מזה שהיום, שתצא מפה, תוסיף לקדרה שלך, במקום של השיח ולהביע את הרגשות, וכדי שהם ידעו, שזה טבעי, כלומר, nobody's perfect, ומותר להרגיש רגשות שהם לא נעימים, וזה מתבטא בגוף, אוקיי? ומה שהם מרגישים בגוף, ופעם ילדים לא יודעים, אתם יודעים שאני מתרגש, דופק לי הלב, שאני בלחץ, שיש לי זיעה קרה. עכשיו, אם הם לא מלמדים את זה בשום בית ספר, זה רק אנחנו המורים. ואז יש פחות חרדות, כי אם פתאום עולה הדופק...
אז מבינים למה זה קורה.
בדיוק.
כן. אוקיי, נבהלתי כי הרוקס, אבל זה נורמלי, זה נורמלי שהלב דופק. אני בחרדה, אני במתח, מי שיליב אותי, אוקיי? קודם כל לדעת, וואו, אתם יודעים, ככה זה עובד. אז להיות...
לקחתי את זה איתי.
אני חושבת שאולי באמת ככה רגע לפני...
לילדים, לעובדים, לפרטנרים.
כן.
זה שלך כחלק מהקדרה, מהכלים שיש לך, תוסיף אותם למגירות במטבח.
כן, ואם לא השתכנעת עד עכשיו, למרות שהשתכנעת, אני אגיד שאולי השקף הכי משמעותי בהרצאה שאני עושה, זה באמת מחיר ההדחקה. כי ברגע שאנחנו מדחיקים את הרגשות האלה, אז באמת המערכת הפיזיולוגית נפגעת, בהתקפי כעס, וחרדות הרבה יותר גדולות, ומחלות אוטואימוניים וגירודים, הגוף, כי איפשהו צריך להוציא את זה. עכשיו תחשוב רגע שנייה, כשעשית ספורט, נכון? לא הפעלת חצי מהגוף שלך. הפעלת גם מצד ימין וגם מצד שמאל. ברגע שאנחנו לא מפעילים את החיל הרגשי הפחות זוהר, המערכת כולה לא יכולה לעבוד במיטבה. היא חייבת גם את החלקים האלה.
חשמל, okay? יש טעינה.
זה ממש חייב להיות.
זה חייב להתפרק. נכון, יש לנו הרקה, יש טעינה בגוף. רגשות זה E-motion, זה energy motion. רגשות הם תנועה. ואם הן לא באות לידי ביטוי בפריקה, בשיחה, בשיתוף, whatever, בספורט, הן נתקעות.
בסוף זה פוגע גם על הצד הפיזיולוגי הבריאותי, אין ספק בכלל. כאילו, אם בעניין הזה, למשל, סתם דוגמה, אבא שלי, שאני הייתי בכיתה ג' זכה בלוטו, והיינו משפחה מאוד מאוד עשירה, ואז עם כל מיני החלטות לא נכונות, או הרבה תמימות, כי הוא בא ממרוקו, גדל במעברות, ופתאום, בגיל 36, הוא נהיה מיליונר.
זה מחקר.
הדבר הזה כאילו העיף אותו לעננים וגם ריסק אותו למקום.
באותה עוצמה.
באותה עוצמה.
ברור.
בדווח של גם כמה שנים.
ברור.
זאת אומרת, לא חווינו את העושר הזה להרבה זמן, וההתרסקות הזאת היא, הוא חווה מעין כישלון או אכזבה, והדבר הזה פשוט פגע לו בבריאות ישר, סקרת, מעקפים, עיוורון, לחץ דם, כאילו כל הדברים האלה שעד היום, ובעיקר, בעיקר, בעיקר, מה שאף רופא עדיין לא זיהה, שהוא חווה דיכאון. כאילו דיכאון יומיומי, וכאילו כל הזמן זה עוד תרופות, והוא לוקח 18 כדורים ביום. עוד תרופות ועוד תרופות ועוד תרופות, אבל אף אחד לא נוגע במקום הזה של הרגש. כי אם יגעו במקום הזה של הרגש, סביר להניח שהרבה דברים אחרים יפתרו
אצלו. שמה זה המקור. כשאומרים גוף נפש, זה לא לאנשים רוחנים. כשענת אומרת, אני מטפלת גוף נפש, זה מחובר.
זה הביולוגיה.
אתה כל תנועה שאתה עושה, יש לה משמעות רגשית, גם התאים עובדים. זה לא עכשיו אנחנו הולכים לאיזה מקדש בבודה בשביל להתחבר. אוקיי? זה ממש ביום יום של זה. ולכן אני אומרת, שאני לא יצא חלילה נגד הרפואה, כי יש לי הרבה הערכה אליה, אבל אני חושבת שלאט לאט בשנים האחרונות, עוד יש רופאים מסוימים שמבינים את המערכת ההוליסטית באמת, ומשלבים ובאמת עושים טיפולים נהדרים, גם לחולי סרטן וגם למחלות האוטואימוניות, מבינים שעולם הרגש הוא חלק בלתי נפרד בריפוי. ממש אבל.
אז אתה רוצה בכל זאת להיזכר באיזה שיר? כי אנחנו ממש לקראת סיום.
את האמת שלא מצאתי שום דבר מעניין,
ונתת את שירת הלב פה.
שנייה לפני זה, כן. אז אני חושב ששנייה לפני שנפרדתי מאשתי, אמרתי יצא עם הכלב, אז אמרתי לה, תחשבי בשבילי גם כן לשיר, כי זה לא הגיוני שאני אגיע למקום ויגידו לבחור שיר ולא יהיה לי שיר. תמיד יהיה לי שיר. ואז אמרה לי, יש שיר אחד שתמיד כאילו איתך. כשהבת שלי נולדה, אז תמיד הייתי שם אותה, אחרי שהיא גדלה קצת, הייתי שם אותה לאופניים, ומנסה והייתי נוסע להסתובב איתה כאילו בעוד השעון. בכלל, אני חושב שהיא הביאה לי הרבה מאוד ביטחון עצמי לחיים. הרגע שהיא נולדה, שמת אותה על מנסה, והרגשתי עד אותו רגע שאני אולי לא שווה מספיק, או לא מספיק יפה, או כל מיני עירורים כאלה עם עצמך.
וזה מדהים שאתה אומר מנסה, כי זה החיבור הזה פה של הנשימה.
כן, הייתי שם אותה כאן, במנסה. והלב, ברור. כל אחת הילדה, הולך לעשות את הקניות. והרגשתי כאילו שהיא מעין שכפת סגנה כזה של, אוקיי, מי יכול להגיד לי עכשיו משהו? אני הכי שווה בעולם, אני הכי שלם בעולם. וכאילו הגיעה מעין מתנה כזאת, מהשנייה שהיא פתחה את העיניים, הסתכלה עליי ואני הסתכלתי עליה, והיה נוצר מעין זיק כזה. וכל פעם שרתי לה, כאילו שהייתה איתי על המנסה, גם המנסה עליי וגם באופניים, הייתי שר לשיר של אהוד בנאי, מאבי. מאבי ילדתי הקטנה, מאבי לך מתנה, מאבי ילדתי הקטנה, מאבי לך מתנה. אבי לך שיר אוהבים, אבי לך אור כוכבים, אבי לך רוח של ים, אבי לך את כל העולם. אבי לך צחוק ילדים שיבהיל את כל הפחדים. אבי לך בשני ידיי, אבי לך את כל חיי. ואז הפזמון, את הדרך אלייך, ההפוך לתמונה ויביא לך אותו במתנה. את הדרך אלייך לכתוב לתוך שיר ואביא לך אותו בבוקר בהיר. כל הדרך אלייך אכתוב את השיר ואביא לך אותו בבוקר בהיר. זה השיר לאופיר ולכולם.
וואו, אז אין דרך טובה יותר ממישהו שלא רוצה לאכזב, ששר לבת שלו כזה שיר.
הוא רס בפני את כל עולם בכזה פתאום. וכמו שענתי אמרה, באמת שירת הלב הבאת לנו, אפילו מתרגשת, ולהגיד לך תודה גדולה על מי שאתה וכל מה שהבאת.
איזה כיף, איזה כיף מאוד, מאוד תודה לכם.
המון.
עכשיו אני עובר מרוגש.
ומתרוב סביב השולחן.
יאללה, אתם מוזמנות לי, בקדימה.